כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
בג"ץ הורה לראש הממשלה לבצע בדיקה מעמיקה ולהשיב כיצד ניתן לצמצם את אפליית ילדי הגנים החרדיים מול ילדי החינוך הממלכתי. הבדיקה תתבצע בתוך 3 חודשים. את העתירה הגיש חבר הכנסת דוד אזולאי משאס באמצעות עורך הדין אורי קידר. העותרים טענו כי אי אפשר לקבל תקצוב פחות לילד בגן רק בגלל שהוא חרדי. בעקבות התלונה שהוגשה למשטרה, נחקר היום מני נפתלי, מי שהיה אב הבית במעון ראש הממשלה. על פי החשד, נפתלי העביר לקרובי משפחתו אספקה שוטפת של מוצרי מזון וניקיון מבית ראש הממשלה. הגאון הרב יורם אברג'ל צפוי למסור הערב בשיעור השבועי שלו באשדוד מסר בסוגיית הבחירות הקרובות. בתוך כך נודע כי ראשי הכוללים של הרב אברג'ל התבקשו לפעול בקרב האברכים כדי שהפעם יצביעו למפלגת יחד ולא לשס. גורמים בסיעת בני תורה אומרים כי ככל הנראה בבחירות הקרובות הבחירה תהיה בין שס לבין פתק לבן. הגורמים מצהירים כי עדיין לא נמסרה הודעה רשמית, וכמובן דעתם של רבני בני תורה תיאמר לפני הבחירות. בית הדין של רבני חב"ד הוציא היום מכתב לקראת הבחירות. אין לנו השתייכות למפלגה כלשהי, כותבים הרבנים. כל המתבטאים בזמן האחרון בנוגע לבחירות אינם מייצגים את עמדת חב"ד. עם זאת, הוראת הרבי כי חובה להשתתף בבחירות ולהצביע עבור המפלגה היותר חרדית. מכתב בפסק בית הדין. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית, ואנחנו פותחים הערב עם מכתב שיוצא לאור ממש לפני זמן קצר. רבני חב"ד, בית הדין של רבני חב"ד, הסמכות ההלכתית, הרוחנית, שפוסקת היום בחב"ד, מוציאים מכתב ואולי עושים סוף לסגה בדיונים סביב הצבעתם של חסידי חב"ד. ההודעה הרשמית היא, אין לנו השתייכות למפלגה כלשהי, כותבים הרבנים. שלום לפרשננו מני גרה.
שלום, ערב טוב.
העיתוי של פרסום המכתב דווקא היום קשור למשהו?
העיתוי אולי מוקדם מהרגיל, בדרך כלל מדובר בסביבות שבועיים שמכתב שכזה יוצא. גם הניסוחים, יש בניסוח המכתב בפעם הנוכחית מעט שינוי, באמת המשפט שאתה שמת לב אליו, אין לנו השתייכות למפלגה כלשהי, זהו נוסח שלא התפרסם בעבר. למעשה המשפט הזה בא לומר לכל המפלגות, עזבו את העיסוק בנו. עכשיו, העיתוי מדוע זה יוצא כבר עכשיו, יש מי שבהחלט משייך את זה גם לביקור היום הזה של אנשי מפלגת יחד בכפר חב"ד, וגם כמובן לפרסום אותה הקלטה מסירה של הגאון הרב מזוז על הרבי מחב"ד. למור, הרבנים לא רואים בעין חיובית את כל העיסוק של הפוליטיקאים השונים, של המפלגות השונות במרדף אחר הקול החב"די, והיו מאוד רוצים לראות את כל השיח הזה סביב קולות חב"ד נרגע, ולכן הם ממהרים בהוצאת המכתב קצת יותר מוקדם בכל פעם.
וצריך לומר שבתקופה האחרונה או בשבועות האחרונים אנחנו עדים לתופעה של הרבה מאוד רבנים חבדניקים או כל מיני נציגים מטעם שמדבררים בתקשורת את חב"ד, וכל אחד מביע את דעתו, אחד בעד המפלגה הזו ואחרת, ואולי המכתב הזה גם עושה סוף לסאגה הזו ואומר כל מי שמתבטא בזמן האחרון בנוגע לבחירות מייצג רק את עצמו.
אכן, הדברים הם על דעתם של המדברים בלבד. אגב, בדרך כלל דוברים חבדים שעולים לדבר באמת הם משתדלים לציין גם את העמדה הזו, אבל הגיעו הדברים עד כדי כך שהיום באתר קול חי מתפרסמים כמה דוברים חבדים שאומרים שבכלל יש קולות חזקים מאוד ותנועה חזקה בתוך חבד להצביע לליכוד מתוך דאגה להבטחת המשך כהונתו של ראש הממשלה נתניהו. כך שהמצב הזה...
זה סותר את השורה שאומרת שהוראת הרבי להצביע עבור המפלגה היותר חרדית, אבל כל אחד מפרש את המשפט הזה, איך שנראה לו, מה זה מפלגה יותר חרדית? יותר חרדית בעירת שמיים, בתורה, בשלמות הארץ, בסוגיות שקשורות לנושאים המדיניים, הביטחוניים.
כאן חשוב לשים לב באמת לצורת הניסוח, שהוראתו על הרבי כמובן, להצביע בעד הרשימה יותר חרדית, זו למעשה, זה למעשה משפט המפתח, התנאי הראשון, כפי שרבני חב"ד רואים ברגע שפונים בכלל לקבלת קולות מקהילת חב"ד. כלומר, קודם כל הרשימה צריכה להיות הכי חרדית, אבל יש עוד שלושה תנאים שהרשימה צריכה לטפל בה, לטפל בהם זה שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ.
אוקיי, עוד עניינים על הפרק, מני, אנחנו מדברים על ש"ס, על יחד, כאשר היום נפגש יושב ראש ש"ס אריה דרעי, הרב הגאון רבי ירמיהו הכהן בצפת.
אכן, הסיפור של צפת הוא מעניין, כי כבר לפני כמה שבועות הרב רפאל כהן, גם דמות רבנית מוכרת בצפת, הודיע על תמיכתו במפלגת יחד, וכעת למעשה מתנהל סוג של מאבק על קולותיו של הרב ירמיהו כהן, גם כהן אבל הרב אחר, ראש קהילת אור יקר בצפת. הרב ירמיהו כהן הוא זה ששיתפו עם הפעולה בפעם האחרונה נציגים של דגל התורה וחלק מאגודת ישראל כשרצה רשימת
כמה קולות יש במוסדות שלו, בקהילה שלו?
מעריכים אותו ב-800 קול, והרשימה שרצה שלו הביאה שני מושבים בעירייה בפעם האחרונה, בעוד גימל הביאה מושב אחד. דרעי מגיע היום לצפת, יושב שעה ארוכה עם הרב ירמיהו כהן, חתימה לש"ס עדיין לא התקבלה. מה יאמר הרב ירמיהו כהן? יהדות התורה בגלל הקרבה לדגל בפעם האחרונה, או שם הש"ס בגלל התרשמותה היום מאריה דרעי? איתו הוא יושב בצורה נדירה יותר משעה, דבר שבעיני התלמידים הוא משהו נדיר. זה עוד שאלה שתלווה את צפת בשבועות.
אוקיי, והגאון הרב יורם אברג'ל שליטה הערב הזה בכנס באשדוד, כמו שאנחנו מקבלים הודעה ממטה של יחד, הוא צפוי להתייחס לסוגיית הבחירות, לראשונה בפומבי ובצורה ברורה.
אכן, מכתב הוא פרסם, דרשות בשבת הוא נותן, ומסע החתמת אברכים בכולל, לפחות הכולל המרכזי בנתיבות, כבר נעשה מסע החתמה שמדבר כמעט בצורה ברורה על הצורך שלהם להצביע כרצונו של הרב, של ראש הכוללים, של הרב יורם אברג'ל, והערב בסופו של דבר כל האמירה של הרב יורם אברג'ל צפויה לצאת בפומבי במהלך כינוס okay. שהוא מקיים באשדוד, למרות שהדעה והעמדה שלו מאוד ברורה.
אוקיי, okay. מני גרה, תודה לך בשלב הזה, ואנחנו פונים עכשיו אל אשדוד. יוני מזרחי, שלום לך.
שלום וברכה, אני לא באשדוד, אבל...
בדרך. בסדר. אתה מארגן את הכנס הזה, או ממארגני הכנס, לא? ככה שמעתי.
לא, אני עשינו איזשהו כינוס קטן במודיעין עילית, בקשר להנחיות של הרב. וזה הכינוס שאני...
שאתה אומר הרב, על איזה רב אתה מדבר?
הרב אברג'ה.
הרב אברג'ה. אתה מתלמידיו של הרב, או מחסידיו, או איך נאמר?
אני מחסידיו של הרב, ואני מחסידיהם של הרבה רבנים, ואני שומע למה שהרב אומר, כי אני כפוף לרבנים שלי במודיעין עילית, שגם הם כפופים לרב אברג'ה, וגם אני כפוף אליו.
אתה מוכר לנו בעיקר מהמאבק שאתה מנהל הרבה מאוד שנים במודיעין עילית בסוגיית האפליה במוסדות החינוך, בזמנו מאבק גם נגד ש"ס, המועמדים שלה.
לא מאבק נגד ש"ס, לא מאבק נגד המועמדים שלה. היה לנו מאבק בעיקר בעניין האפליות. אני, כמו שאתם בוודאי זוכרים, דיברתי אצלך בערוץ השני, דיברתי לגבי העניין הזה אחרי הבחירות.
כן.
שנים אחרי הבחירות...
אני זוכר שבזמנו רצית להקים איזה רשימה, לא? אני זוכר משהו כזה.
הקמנו רשימה, ואחרי הבחירות, בגלל שלא נכנסנו לעירייה, אני הודעתי את זה גם לפני הבחירות, שאני מפסיק עם כל העניינים הפוליטיים, ואני אכן הפסקתי עם זה, ואני לא מעוניין להתעסק עם זה.
טוב, איך היחסים היום עם ישי הסתדרו? כי בזמנו, לפני שנתיים, שלוש, הוא היה יושב ראש ש"ס, לא היה ביניכם משהו. איך עכשיו?
לנו יש, מבחינתנו, אנחנו מחויבים לרב, ואנחנו עושים את מה שהרב אומר. אם הרב החליט להביע תמיכה באלי ישי, אני בטוח שהרב יודע מה שהוא אומר ומה שהוא עושה. זה מה שאנחנו עושים.
טוב, עכשיו בוא נדבר רגע על הכוללים. אתה לא תלמיד בכולל של הרב יורם אברג'ל, אבל בוא נאמר למאזינים שלא יודעים, לגאון הרב יורם אברג'ל יש רשת כוללים גדולה ברחבי הארץ עם הרבה מאוד אברכים, הוא מחזיק תורה בצורה יוצאת מן הכלל, מדי חודש בחודשו הרבה מאוד כספים ותקציבים שמושקעים בלימוד התורה של הרבה מאוד אברכים. אנחנו שומעים על ניסיון להחתים אברכים להצביע לרשימת יחד או לראשי הכוללים, עשו כינוס בנתיבות ואמרו לכולם שהאברכים צריכים להצביע פעם יחד. אתה מכיר את הסיפור הזה?
אני לא מכיר שבאים ומנסים להחתים אברכים, אני כן מכיר תופעה אחרת. אני מכיר תופעה של אני מסתובב בכוללים, אני מסתובב בקריית ספר, שומע אברכים, שאברכים שהם אברכים בעצם, כמעט כולם, כל האברכים הספרדים בקריית ספר, כמעט כולם אברכים של הרב יורם, וכולם שם פשוט אמרו שמבחינתם אין פה שאלות. אם הרב אמר, זה מה שעושים, אין פה שאלות. לא צריכים לבוא ולהחתים ולא צריכים לבוא ולכפות, יש פה פשוט הנחיה של הרב, ובזה נגמר הסיפור.
השאלה היא מה עושים אברכים שלומדים בכולל של הרב יורם אברג'ל, וכרגע יש להם איזושהי סתירה פנימית. מצד אחד הם ממשיכים ללכת אחרי מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, מועצת חכמי התורה, עכשיו הרב יורם אברג'ל אומר להם להצביע למפלגה אחרת, והם בסתירה פנימית.
בוא קודם כל, הדברים שאתה עכשיו אמרת הם לא כל כך מדויקים, כי
למה?
יש להם אפשרות ללכת אחרי הרב עובדיה והרב אברג'ל במפלגה החדשה, ויש להם אפשרות ללכת אחרי המועצת השנייה, נקרא לזה ככה, של ש"ס.
שמינה הרב עובדיה יוסף.
לא, הרב עובדיה יוסף, הדרך שלו היא אותה דרך, גם של יחד.
גם המועצת שהוא מינה היא אותה מועצת, בואו לא ניכנס לוויכוח הישן הזה, אבל אנחנו...
בסדר, אבל לא משנה, אם אתה כבר אמרת...
קמה מועצת חכמי התורה החדשה.
אז תשמע, אני באמת, בוא, אני... קטונתי לבוא ולהגיד לאברכים ולבני תורה מה לעשות. כל אחד ישאל את רבותיו ויעשה מה שרבותיו ירו.
אז זהו, אז השאלה היא, חושב... האם אברך כזה לא יישאר, אברך שיבוא ויאמר, אני מצביע ש"ס. זה הרבנים שלי,
אני,
כך הצבעתי כל
אני
החיים.
אני לא ראיתי, אני מעולם, כבר הרבה שנים שאני מכיר מקרוב את העשייה של הרב, אני לא ראיתי שהרב קושר בין הפעילות שלו לקידום התורה, לעשייה שלו בכוללים, לבין עניינים פוליטיים.
אוקיי, לא, לא, זאת בדיוק השאלה, זאת בדיוק השאלה, טוב שאתה אומר, זה לא.
אבל אני חושב גם שאברכים, בסך הכל, כך אני לפחות שומע, גם מאנשים שחשבו להצביע ש"ס, היום דיברו איתי קבוצה של אברכים, שאמרו לי שמצד הכרת הטוב שלהם לרב, ומצד ההכרה עם גדולתו של הרב, הם לא שואלים שאלות, והם יצביעו למי שהרב אמר, ובזה אוקיי. נגמר הסיפור.
אחד מהאברכים האלה איתנו על קו הטלפון, שלום ליצחק כהן, אולי הרב יצחק כהן, שלום לך.
שלום וערב טוב.
אתה מאברכי הכולל באיפה? באשדוד?
ביתר אלית.
ביתר אלית. קיבלתם כבר הוראה כזו? דיברו איתכם על הבחירות?
עדיין לא דיברו בצורה ברורה, אבל הלך הרוחות מדבר על כך שהולך לתת מכתב ש... אברך שלא יצביע לתנועת יחד, פשוט יעזוב את הכולל.
יעזוב את הכולל? לא, זה כבר לא חוקי, אני לא מאמין שיכתבו דבר כזה. אולי יורו להצביע, וזה לגיטימי שהרב מורה לתלמידה ולאברכי הכולל מה להצביע, אבל מי שלא יצביע, יעזוב את הכולל, זה עבירה על החוק. אני לא מאמין שמישהו יסתכן במכתב כזה.
זה הלך הרוחות בכולל, זה מה שמדברים, החל מתמול.
אבל חבל שאתם מתעסקים בשמועות, שהם לא שמועות, אולי לא שמועות נכונות, אני מאמין שהם לא שמועות נכונות, וסתם פשוט להוציא פה משהו, איזושהי שמועה שהיא לא נכונה, ולטעון פה האשמות לא יפות על אחד מגדולי ישראל.
לא תופלים חלילה, למה אתה מכניס?
אז הרב הנכבד שאתה העלית לשידור, הוא לא שמע את הדברים האלה מהרב, הוא לא ראה מכתב כזה, הוא פשוט מדבר על איזשהו משהו שכרגע
לא קיים. לא, רגע, רגע, יוני, רגע, בוא נעשה רגע סדר, רק שנייה, בוא נעשה רגע סדר. אף אחד לא מאשים אף אחד, ודעתו של הרב יורם אברג'ל ידועה, ואנחנו קטנים ליד דעתם של רבנים באשר הם. אל תכניס לנו כאן מילים לפה, יוני, ברשותך. אומר כאן אברך שיש רוח בכולל, אברכים מדברים, יש שיח כזה.
אולי בוא נגיד שיש חשש כזה.
וזה לגיטימי, אנחנו שומעים על ביטולים של הוראות קבע, נכון, הרב כהן?
נכון מאוד, עכשיו. אבי, אני הייתי מוסיף ואומר, מה שקורה, עולם התורה ובעיקר האברכים, הם מאוד מאוד כואבים את הנושא הזה שהרב יורם, שיחיה לו ימים טובים, גידל אותנו, חינך אותנו כל השנים לשמוע בדעת מרן, לשמוע לפסקיו, לא לסור ימין ושמאל. ידוע לכולם שהמוסדות של הרב הם תחת נשיאותו של מרן, הרב עובדיה יוסף שליטה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה למרן? ואני אפר ואפר לרגליו של הרב ברג'ל. לא חולק על דעתו בשום מצב, אבל אני שואל, איך הביאו את הרב למצב כזה שהוא יכול להגיד שהאברכים שהם תחת חסותו הם צריכים לבחור יחד? הרי יש לנו את מרן, כל השנים צרנו למרותו, וזה מה שהרב...
אבל אתה לומד בכולל, אבל אתה לומד בכולל שמי שנותן לך את המלגה החודשית, ומי שבנה את הכולל הזה, ומי שעמל מאוד קשה כדי להחזיק אותו, זה הגאון הרב יורם אברג'ל, ואולי אתה מחויב לשמוע לדעת התורה שלו?
תראה, אבי, יש שני אפשרויות. אפשר להגיד כן, 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 ומאחורי הפרגות פשוט לשים שס, ובזה לגמור את הסיפור. אבל כואב לנו הדרך הזאת, שאנחנו צריכים לעזוב את דעת התורה של מרן, שעליה חונכנו במשך שנים, שנים ארוכות, לשמוע לדעת מרן ודעת מרן ודעת מרן, לא לסור ימין ושמאל. ימין ושמאל. עכשיו אנחנו צריכים לבוא ולהחליף את כל הדעת התורה שלנו בשביל פרנסה. הקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא ידאג לנו לפרנסה. הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא יראה את הקידוש השם שאנחנו עושים על מנת לשמור את, על התנועה שהוא הקים, הוא ידאג לנו.
אוקיי, אנחנו שומעים את הדברים. אתה אומר, אבל רשמית עדיין לא קיבלתם כל הוראה, והכל רשמית, כמובן בגדר שמועות, אז בואו לא נקדים, כמו שאמר מזרחי, יוני מזרחי קודם, אנחנו, שלא יצא משידור, כאילו כבר אמרו לכם, מי שלא יצביע X, יוצא מהכולל. זה לא קרה.
אין שום הוראה מפורשת, לא קיבלנו שום הוראה מפורשת. אפשר לומר שכל היום דנים בזה בכולל, מה יהיה ואיך יהיה ומי יצביע ומה יצביע, ואני הייתי עונה לבחור שעלה לפניי, שזה לא נכון שכל האברכים שרים עכשיו ילכו להצביע יחד, אלא ממש ממש לא. יש עדיין הרבה הרבה דיבורים שאברכים פשוט יגיעו למצב שהם יעזבו את הכולל על מנת לשמוע לדעת תורה של מרן.
אני דיברתי על ההתרשמות שלי ממה שאני רואה בכוללים שאני רואה במודיעין עילית, באלעד שראיתי, בכמה מקומות. זה ההתרשמות שאני קיבלתי. יכול להיות שזה נכון מה שהוא אומר בביתר עילית. אני לא יודע, רק אני רוצה להזכיר לכם, אולי אני טועה, אבל אם אני זוכר נכון, בזמנו פרסמו בשם הרב מויאל, שמי שלא ישמע בקולו ולא יצביע לש"ס יזרק מהכוללים.
כן, אני... וזה באמת היה בעיה, הייתה, נכון? הייתה בעיה חוקית רצינית על הדבר הזה ונפתחה כן, חקירה.
אז בואו, שם היה דבר מסוים שיצא בצורה מסודרת ונאמר לגבי מי שלא יצביע
אוקיי,
לש"ס.
אוקיי, בסדר, הדיון פה הוא... הדיון הוא מוצע, יוני. השאלה היא כמובן מה יעשו אברכים, אני אומר לך כאן אברך בשידור, אני אעזוב את הכולל, כלומר יש צדדים לשני ה...
אני חושב שזה הרבה מצידו, אם בן אדם יודע שהוא לא שומע למי שבעצם מחזיק את הכולל שלו ולמי שבעצם הוא הסמכות הרוחנית העליונה בכולל שלו.
זה כבר דיון, האם הסמכות הרוחנית של הכולל היא קודמת לסמכות הרוחנית בהנהגה, זה באמת דיון שלעצמו.
אנחנו צריכים להבין שאחרי הרב עובדיה, אני לא בא להביע פה דעה בעניין הזה, חס ושלום, אני קטונתי בשביל להגיד מי גדולי ישראל. רק שאני חושב שבמצב שנוצר היום, אחרי פטירתו של מרן, נוצר פה בציבור מצב שיש פה שתי קבוצות של רבנים.
ממש לא, אבל לא, אתה מכניס כאן דיון, לא, יוני, בוא, אל ת...
סליחה,
תן לי שנייה,
אני רק אסיים.
אתה הולך למקום מאוד מסוכן, בוא תנסה רגע את... כי שוב, יש מועצת חכמי התורה שמינה מרן בחייו, לאחר פטירתו קמה מועצת חדשה, וזה לגיטימי וזה בסדר, אבל אין כאן ויכוח.
אף אחד לא חולק על זה שהרב מזוז הוא אחד מגדולי ישראל, הרב אברג'ל הוא אחד מגדולי ישראל. מי שחולק על זה, אז הוא בסדר, אז יש לו בעיה, לא לי. והרב שלום הכהן, אחד מגדולי ישראל, ודאי שאני מאוד אוהב אותו ומאוד מוקיר אותו. ואני קטונתי בשביל לדבר על האנשים האלה, אבל בואו, יש פה שתי מועצות, יש מועצת אחת שזאת היא דעתה, ומי ששומע לה יכול לשמוע לה וללכת בדרך הזאת, מי ששומע לה מועצת השנייה יכול לשמוע וללכת בדרך הזאת. אני לא חושב שמי שלא שומע למועצת של ש"ס צריך להבין שהמועצת של ש"ס זה הרבנים של ש"ס, מי שצריך לשמוע להם זה אנשים של ש"ס. אנשים אחרים שבין כלום לא היו מצביעים בש"ס, כבודו, יותר להם ללכת ולהצביע ולשמוע לחכמים אחרים וללכת ולהצביע.
אוקיי, יש מישהו שרוצה להגיב על הדברים הללו ואנחנו רוצים לפנות, רק שנייה, ברשותכם, ברשותכם. רק שנייה.
אין ספק שהרב מזוז הוא ענק שבענקים, פוסק הלכה, גאון הדור.
הרב יצחק כהן, ברשותך, אברך יקר, תמתין איתנו על הקו, יש מי שרוצה להגיב על הדברים. שלום לרב אביעד ארג'ואן.
שלום,
רב קהילה בקריית ספר, אתה שומע את הדברים ורוצה להגיב?
אני לא רב קהילה, אבל אני חושב שאני מעורה קצת בדברים פה ו... מוציאים פה את הדברים מהקשרם. אני מסרתי כמה פעמים שיחות פה בקריית ספר, במיוחד בשבועיים האחרונים, לגבי הבחירות. רוב האברכים של הרב ירום אברג'ל כולם, רובם ככולם ש"ס, ומה שהוא אומר בשם הרב ירום אברג'ל, אני חושב שזה בכלל אין קשר בין אברך שלומד אצל הרב יורם, הוא לומד במוסדות שלו, לבין לקבל את ההנהגה שלו. מחר אותו אברך ישאל את הרב יורם אברג'ל שכל האברכים שם מתייעצים רק עם הרב יורם? כל האברכים שם פוסקים הלכה רק לפי הרב יורם? או להפך, מי שהולך עם הרב מזוז שמכבד, כולנו מוכרים ומורכים את הרב מזוז, זה אומר שאנחנו הולכים לפי הפסקים והנהגות? אין קשר בין הדברים בכלל, האברכים לומדים במוסדות שלו. אז זה אומר שזה...
הפסקים לומדים
במוסדות שלו? רגע, תן לי לסיים, תן לי לסיים. אני מכיר לך, יוני, אני מכיר ומעריך אותך, ותן לי לסיים. אתה לפני, כשמרן היה חי, כבר פתחתם משהו שהיה נגד מרן. פירשתם את השולחים נגד מרן. עכשיו שמרן לא נמצא, גם כן הולכים נגד מרן. אז איפה המרן פה? מתי מרן היה? אתה מדבר על קומץ אנשים. אבל תזכיר לי כמה קולות היו לכם כשהלכתם נגד ש"ס.
כמה?
240 קולות שבאו רובם מחשמונאים. אז אתה הבא מדבר פה בשם כל האברכים של מודיעין עילית. זה קצת, אני לא יודע אם זה אפילו לא יוצא דברים מהפרופורציה, זה כבר נוטה לשקר.
בסדר, אז אני רוצה רגע להגיד משהו. בסדר, רק לסיום הדברים שלי לפחות. אני מכיר את אביעד, מוקיר אותו, אוהב אותו, אני חושב שהוא אברך חשוב.
יוני, רק אם תוכל להתקרב, תתקרב לשופרת, תתקרב לטלפון, תקביע את הקול שלך.
אני לא מעוניין להיכנס פה לכל מיני השמצות, לכל מיני מריבות. אני לא בא, אני גם חושב שאני עובר פה על איזשהו איסור, שאני גורם לאביעד עכשיו לדבר לשון הרע ולהשמיץ, אז אני רוצה לסיים.
חס וחלילה, אני לא משמיץ ולא מדבר לשון הרע. אני אומר את הדברים במציאות שלהם. פעם שעברה הלכו נגד מרן, זה מציאות, אין מה להקריש. מה, אם מרן אמר לבחור שעת, אם מרן אמר לבחור שעת, אז מה, איפה פה הדברים? מרן היה חי אז, חי וקיים היה. עכשיו מרן אין, מרן באים להחליט את...
הבחירות היו אחרי שמרן נפטר, ואנחנו הקמנו את הרשימה אחרי שמרן נפטר.
סליחה, אתם, הרשימה קמה לפני שמרן... כשמרן נפטר.
לא, כשמרן עוד היה, כשמרן נפטר,
לא, לא נכון.
אנחנו עוד היינו במסע ומתן עם אריה דרי. שום רשימה.
במסע ומתן.
גם כן, גם כשאנחנו עשינו את הפעילות שלנו למניעת אפליה במודיעין עילית, אתה היית זה
מה זה קשור? זה
שכרך,
כבודך
במקום חמולה. בוא, אני אתערב, אני אתערב בוויכוח הזה.
מרן היה חי והלכתם נגדו וקיבלתם 240 קולות. איפה כל אלפי האברכים? איפה
היה לרב שלך?
שתי מנדטים.
טוב, עד כאן הוויכוח הזה, רגע.
הם למעלה מ-3,000 איש.
אני לא מבין למה, יוני, העניין הוא לא אם פתחת מפלגה או לא, הוויכוח הוא על עובדות, אין מה להתווכח. פתחת מפלגה, אז הרב עובדיה היה חי, אתה אומר זה לא היה נגד מרן, הוא אומר זה כן היה נגד מרן.
זה לא נכון שאני הקמתי מפלגה כשמרן היה חי, זה לא נכון פשוט.
אוקיי, אז הנה, אמרנו את העובדות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה קצרה, יוני.
אוקיי, כן, הרב יצחק כהן, משפט אחרון שלך?
אני הייתי רוצה לשאול שאלה קצרה את יוני. מה אני אמור להגיד לילד שלי, שהוא ידע שאני לא בוחר ש"ס כפי שציווה אותנו מרן, מה אני אמור להגיד לו? שמה, שעזבתי את דעת תורה שאיתה הלכנו כל השנים להצביע לשס ולהצביע למרן. אנחנו עושים עכשיו...
תגיד לו, שמוס בדורו, כשמואל בדורו, מרן היה...
תיתן לי לסיים.
מרן הלכה לנו את הדרך. שמעתי, הבנתי את ה... מרן הלכה לנו את הדרך. עוד פעם, אתה צריך ללכת לפי מה שהרבנים שלך אומרים.
אוקיי.
כל אחד עושה, יש לו את הרבנים שלו, יעשה מה שהרבנים.
אוקיי, יש כאמור...
הרב שלי והרב שלך, והרב של אביעד, הרב שלי והרב שלך והרב של אביעד, זהו מרן, הרב עובדיה יוסף,
זכר צדיק וקדוש לברכה.
והוא הנחה אותנו, והוא
ישאל... המחלוקת היא האם הולכים אחרי מועצת חכמי התורה, רבותיי, המחלוקת היא פשוטה, האם הולכים אחרי מועצת חכמי התורה שמרן מינה בחייו, או הולכים אחרי מועצת חכמי התורה שקמה לאחר פטירתו? זה כל הוויכוח.
הרב אבי ממרן, אני חושב שאתה קצת מקטין שאתה בכלל משווה... בין דבר שקם אחרי שמה שמרן היה, מרן נפטר.
אני מציג את הדברים לאשורם.
ולתת להם, אני לא חושב, זה לא נקרא מועצת. זה ש, שאותם נפטר...
למה? יש שם מועצת, לא נכון. יש שם יחד את הרב דוב ליאור.
הם לא יכולים להחליט לכל העם הזה מועצת. מועצת זה רק דבר...
יש את מחוץ מהרב מזוז והרב יורם אברג'ל.
דבר שמרן עשה בחייו. דבר שמרן לא עשה אותו, ובאים כמה פוליטיקאים... ומחליטים שזה מועצת, זה לא קשור, הם רבנים גדולים, גדולי תורה, אבל זה לא קשור, זה לא יכול להיות
מועצת. זהו, בוא, אל תזלזל, בוא.
הרב אמרן, אני תרשה לי שנייה אחת לסיום, באמת עכשיו לסיום של הדברים שלי.
הרי אפילו גם יוני מזרחי שם...
טוב, לא נוכל פה, רק שנייה, יוני, משפט שלך שקט, כן, מה?
שנייה, אני באמת אוהב את כל גדולי ישראל, מעריך אותם, לא מוכן לדבר איתם, לא מוכן להיכנס לביקוח הזה. אני אבקש מבחינתי פה לסיים את השיחה.
אוקיי.
כל אחד יעשה מה שרצת.
אנחנו בהחלט הגענו לנקודה שבה אנחנו צריכים לעבור לפרסומות, ואני מודה לשלושתכם, הרב יצחק כהן, אברך מביתר עילית, יוני מזרחי, איש מפלגת יחד בקריית ספר, והרב איתמר ארג'ואן, גם הוא מקריית ספר, איש שס מקריית ספר. תודה רבה. פרסומות ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עומדים לשמוע דברים את הרב הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה טובה לכל המאזינים של כל חי, שמשמריכם בחייכם.
אמן.
אנחנו עומדים בחודש אדר המהודר, ואנחנו לפני ימים מספר לפני אחת המצפות הגדולות שעם ישראל עומד וקיים, והיא מצפת זכור כאשר עשה לך עמלק. תמחה את זכר עמלק. רבותינו אומרים שהעמלק הזה זה לא רק, ישנם שני סוגים של עמלק. יש עמלק שהוא עמלק הגשמי, כאשר לנו אין לנו מכירים, אבל ישנו עמלק, זכות אשר עשה לך, לא את אשר עשה לך, פירושו של דבר, שהוא נחדיר, נמצא בכל אדם ואדם, איזה משהו של עמלק, שנקרא שמו ספק, ספקות. מה שאנחנו נמצאים היום, בדור של ספקות, ספקות, אנשים ספקים, ספקים, כל דבר, הכל ספק. אבל, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי היהודי היה אחד מיוחד. כולם קראו ברך לפני המן. מרדכי יהודי לא קרא. ומה הביא לעם ישראל? שזכינו רבותיי, עד היום עמדת היו רגלינו ולא כשלות. בזכות שערים המצוינים בהלכה, בזכות שעם ישראל חזר הדר כאילו, חזרו עם ישראל, קיבלוה מאהבה, כאילו וקיבלו היהודים עליהם ועל דרעם לעשות את ימי הפורים האלה. זה לא רק לעשות ימי הפורים, לעשות את התורה הקדושה, קיימו אותה, קיבלו אותה מאהבה. לא בכפייה כפה עליהם הר כגזית, וקיבלו את התורה. אחים יקרים, זה הזמן שכל אחד ואחד מאיתנו בחודש הזה נהפך לעם ישראל, ליבל לשמחה מעבר ליום טוב. בחודש הזה אנחנו צריכים לראות ניסים ונפלאות. כל שעשה לנו בורא עולם, בימים ההם בזמן הזה, כן יעשה עמנו גם אתה. עומדים עלינו לחלותינו, עומדים מבית ומחוץ, אבל עלינו לעמוד איתנים, לעמוד, לדעת לעמוד, כתוב שם להתקהל ולעמוד על נפשם. במגילה כתוב להתקהל ולעמוד על נפשם. וחייבים אנחנו בימים הקדושים הללו באמת להתקהל ולעמוד על נפשנו, חזק את עם ישראל, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך. מה זה ואתה תצווה? לעשות אותם בצוותא, לחיות באהבה, באחווה, בשלום, ברעות, גם שקיימים חילוקי דעות, אבל לא בגלל זה חלילה וחס יהיה איזה שנאה בלב של מישהו. אסור לנו, אנחנו צריכים לחיות באהבה, באחווה, בשלום, ברעות, לנהל את הדברים בעוז וגאון, ולעמוד על נפשנו, אבל לעשות את הדברים הכל בזהירות, שחלילה וחס לא נקשן ואפילו קורטוב של צנאה כל דהי, אלא הכל מתוך אהבה ואחווה, שלום ורעות, ושומעים לקרב ואין שומעים לרחק. לכן זו המצווה, ברוך השם, קומי אורי כי באורך, וכבוד השם עלייך ברך. הגיע הזמן בחודש הזה ליהודים הייתה אורה, זה הקלוש, קומי אורי כי באורך. ליהודים הייתה אורה, אנחנו חייבים להאיר את עם ישראל, כל היהודי חייב לראות איך לבוא לעזר השם בדיבורים, להיכנס ברוך השם לשיעורי תורה, להרבות תורה בישראל, להרבות אהבה, להרבות אחווה, להסביר את קדושת השבת, להסביר את קדושת התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שנזכה בחודש הזה לקבל אותה מתוך אהבה אמיתית, ולראות גם כן שהשם יתברך יסגיע אותם, ורחתיך בכל אשר תעשה יבוא להתאר מסייעים אותו. מרדכי היה יחיד אבל הצליח, כך תעזרת השם יצליחנו בורא עולם להרבות את האהבה בעם ישראל ולאחדות בעם ישראל, ולהביא לברכה, להצלחה לכל לעולם התורה ולכל כלל ישראל בכל
אתר
בארץ ובעולם.
אמן, יש כוח גדול על הדברים. הרב, אנחנו ראינו אתמול כנס גדול בנתיבות, אלפים אלפים של בני תורה שבאו בצמאון לשמוע את דעת גדולי ישראל, וגם הם שמעו מהרב על העניין הזה של האחדות, וחלילה שלא לקחת את סוגיית הבחירות ואת כל המחלוקות הללו למקום של שנאה. ובכל זאת שואלים אנשים, מה עושים כשנוצר הוויכוח הזה? אחד אומר ככה, שני אומר ככה, ולכל אחד יש כמובן את רבו, אבל נוצר ויכוח, אי אפשר לברוח מזה.
אם לא תדעי לך, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אומר שלמה המלך, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי עצם, וראי את גדיותייך. אם אדם יש לו ספק, בבקשה שיסתכל אחורה, בעקבים של אותם גאונים, של אותם קדושי עולם, איפה הם דרכו? באיזה שביל, באיזה מסלול הם הלכו? באותו מסלול מלך. ללכת באותו מסלול, ולדעת שמורינו ורבינו עטרת ראשינו, גאון עובדן בתפארת כלל ישראל, שכולם נאהב ונערף, הקים את עולה של תורה. 80 שנה, נהג את בית ישראל, 80 שנה, ממש מגיל, לפני גיל המצוות, הוא כבר היה נותן שיעורי תורה, הגאון מורינו ורבינו הראשון, ציון רבינו עובדיה יוסף, והוא נהג את מציאותו ברמה, כל מקום שהוא בא, והוא התביע את חותמו. אני חושב שצריך לטשטש את החותם הקודש של מרן, יש כאן חותמת, והחותמת הזאת, בחותמת הזאת, עלינו ללכת ולא לעשות ימין אתמול, בלי ספק. ואז בעזרת השם, יקוים בנו קומי אורי כי באורך, וכבוד השם עלייך ברך. אם נשתמע ונשתמע בעזרת השם ברך לגדולי ישראל, אז בלי ספק שבעזר השם יבוא הדברים על מכונם בטוב. אני מאמין בני אדם שהם רוצים באמת לדעת, שהם יכולים לדעת. אבל זה תמיד ברצון. ומהיית להיות בגדר של מרדכי יהודי. מרדכי לא יקרא ולא יתחווה. ואז בעזרת השם באמת נצליח נביא ברכה לכלל ישראל. וזה מה שאנחנו מצפים מכל אחד ואחד לעם ישראל, שנגדיל את דין תורה בני הדירה, להרבות פעלים לתורה, תחזקנה נא ידיכם, רבי כל חי שברוך השם, אתם מביאים את, את כל התורה ברמה מאוד מאוד באמת רצינית וגבוהה, ואני שמח מאוד מאוד שהדברים הם נפללים במסילות לבם של עם ישראל. אבי היקר, שנשמור אותך, חייך.
אמן. הברכות של הרב, רק, אני לא יודע אם הרב ירשה לי, אבל רק לספר למאזינים שהגייבד של העדה החרדית בירושלים תמיד מספר כשאומרים לו את שמו של כבודו של הגאון הרב רבי ראובן אלבז, הוא מיד אומר הרב קרייזביר צריך צדיק לברכה, תמיד סיפר כשהוא בא לארץ באותם ימים והוא היה רוצה לקבל ברכה, היה נכנס אל כבודו לאור החיים לקבל ברכה, זכות של ברכה של מזכי הרבים שאין למעלה ממנה.
הם רצו לעודד אותי שאני אמשיך בעבודה שהיא לא כל כך, לא כל כך, אתה יודע, עבודה קשה מאוד, בעבודה מאוד מאוד, שהיא יושבת לעסוק בתורה ולעמיק ובדי העבודה האמיתית, אבל ללכת לחטט אחרי נשמות עבודות, נשמות מטעות, ולהדריך אותם ולקרב אותם בעבודות האהבה, היא עבודה, עבודה קשה שבמקדש. השם יעזר לנו הלוואי שיהיה מעשינו לשם שמיים, זהו רבותיי הכי מקרים, העיקר כל מעשיך אחד המרבה ואחד הממעים, בלבד שיכוון את ליבו לשמיים, שכל כוונתנו תהיה לשם שמיים, ולכוון למה שרצונו של עטרת ראשינו מורינו ורבינו, שזה הרצון שלנו. ונזכה בעזרת השם לראות דברים גדולים.
אמן כן ירצון, יישר כוח גדול לכבוד הרב הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. תודה רבה לכבוד הרב. אמן. אמן. תודה רבה לכבוד הרב. רק נאמר לסיום העניין הזה שפנינו לאורך כל היום להרבה מאוד גורמים ובעיקר הרבנים, גם תלמידים של הגאון רבי יורם אברג'ל, ניסינו גם למצוא את בניו של הרב ומקורבים אחרים שידברו איתנו כאן בשידור, אבל לא הצלחנו. וגם אנחנו פנינו אתמול למטה מפלגת יחד ולדוברות ביתו של הגאון הגדול רבי מאיר מזוז, בבקשה שנשמח מאוד לשמוע כאן את דבריו של הרב ראש ישיבת כיסא רחמים בשידור חי אצלנו, וכדי שיומר ויבע את דעתו בריש גלי בצורה מסודרת כאן בתוכנית, והבטיחו לנו שבעזרת השם בימים הקרובים תכן והדבר הזה יצא לדרך, אז אנחנו נשמח לשמוע עוד גדולי תורה ותלמידי חכמים כאן אצלנו. הרב הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, שכמובן ככה הביע כאן את הדברים מעומק הלב, כאן אצלנו בשידור, דיבר באופן כללי על סוגיית החיזוק, על האחדות, להתאחד, על חודש אדר, זכור את אשר עשה לך המלאק. אנחנו יודעים שהרב יום יום פועל מבוקר ועד לילה בכנסים ובחוגי בית ובפעילויות שקשורות לתנועת ש"ס, אבל בשל איסור תעמולת בחירות, אז אנחנו לא נכנסנו עם הרב אל הנושאים הללו שקשורים אל ש"ס באופן נקודתי, עד כמה שאנחנו מנסים לנתב בין החוק, בין הרצוי לבין המצוי. נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
כתבנו גואל וקנין, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
מתי צפוי להתפרסם דוח מבקר המדינה על הדיור?
זה אמור להיות מחר בשעות שלפני הצהריים. זה בהחלט מחזיק במתח את כל המערכת הפוליטית. אנחנו מתקשים לשוחח עם לא מעט פוליטיקאים היום, כולם מחכים לראות מה יאמר הדוח, מה יאמר מבקר המדינה יוסף שפירא, האם הוא יחבק את נתניהו, יקל מעליו כמו שעשה בסיבוב הראשון, או ששם בנושא הדיור קצת יהיה יותר אכזרי. מי שמחכה, יש כמה שמחכים בחיליון עיניים, אנחנו מדברים על משה כחלון שנמצא בעמדה נוחה לתקוף את מי שעמדו על השיבר, כמובן שגם הליכוד ויש עתיד שם, ליש עתיד הסיטואציה תהיה פחות נוחה, בגלל העובדה שמי שהיה יושב ראש קבינט הדיור זה יושב ראש המפלגה שלהם יאיר לפיד, ולכאורה לא צלח את התפקיד הזה בצורה הטובה ביותר, בכל אופן כך על פי עליית המחירים האחרונה שהייתה בדיור, למרות שרוצה לצייר את זה יאיר לפיד כמי שעצר את עליית המחירים, אבל שוב נצטרך להמתין למחר כדי לשמוע את דברם. אני מאמין שמחר זו תהיה חגיגה תקשורתית, בפרט למפלגת העבודה, מי שיותר מדי עשתה מזה היום קולות, זו חברת הכנסת סתיו שפיר במפלגת העבודה, שהיא אומרת שבזמן ש... גם יאיר לפיד וגם ראש הממשלה היו עסוקים במלחמות האגו ביניהם, מי יפתור את משבר הדיור, את המשבר עצמו פיזית הם שכחו.
אכן, כי למעשה בא לך נושא לשולחן, סוג חוק הגיור, בכלל סוגיית הגיור, כל החוקים שקשורים לזה, גם במשרד האוצר, גם במשרד השיכון, ובעוד הרבה מאוד דברים שקשורים לנושא הדיור, בנקים, מדיניות ממשלה, זה בא ערב בחירות, ולא רק זה, המבקר הולך להצביע על האשמים ולומר, אתה ואתה אשמים במצב הבעייתי שיש בסוגיית הדיור במדינת ישראל. וזה פרי בשביל לבחירות.
זה לא רק האשמים, יש עוד נקודה אחת שצריך לתת עליה את הדעת, וזה נושא המנהל. אם גם בנושא המנהל תהיה אמירה מאוד קשה, ויהיה נקודת אור מאוד חיובית למשה כחלון, כי הוא למעשה, המוטו שלו זה פירוק המנהל, זה להעביר את הכל, לא ייתכן שבבעיית הדיור מטפלים 5 משרדים, הוא רוצה להעביר הכל תחת קורת גג אחת, הוא טוען שאם הכל יהיה תחת קורת גג אחת, אז יהיה יותר קל לטפל, אבל שוב נצטרך להמתין לסלון עד מחר בשעות שלפני הצהריים.
אוקיי, אז אנחנו נמתין למחר, גול והקנין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות 8 עם המשך המהדורה, נעסוק גם בהחלטת הבגץ, הוראה לראש הממשלה לבדוק איך אפשר לצמצם את הפערים בין התקצוב של גני הילדים החרדים לאלו החילונים. נחזור ונעסוק בסוגיית מועצת חכמי התורה בהיבטים קצת שונים ואחרים, ונדבר כמובן גם על יהדות התורה, על בני תורה אם יותיר לנו הזמן, כל אלו אחרי החדשות. אנחנו נודה לצוות שלנו, לעורכת אסתי פלד, לישי פופובסקי, הטכנאי, לכם מאזינים, תודה שאתם איתנו כאן מדי ערב, לא הולכים בשום מקום, חדשות 8 וכולנו שווים לשעה נוספת. ערב טוב לכם.
אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית כאן בכל חי. עורכת אסתי פלד, הטכנאי ישי פופובסקי, כאן אבי ממרן, ואנחנו שווים לשעה נוספת, פותחים עם חבר הכנסת הרב מאיר פורוש. שלום לך הרב פורוש.
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו אולי שאלה אחת שקשורה לימים של לפני הבחירות. אתמול היה כאן השר נפתלי בנט, שאמר שהוא לא פוסל הקמת גוש עם החרדים, בלוק חוסם, למסע ומתן קואליציוני שאחרי הבחירות. אתם תרימו כפפה כזו? תסכימו לנהל כזה דיון?
קודם כל, בפוליטיקה זה נדיר מאוד שאתה בא ואתה אומר שעם אדם מסוים אני לא רוצה לדבר. עד שהגענו ביהדות התורה למסקנה שאנחנו מצטרפים לדרישה לפסול את זועבי, לקח הרבה זמן עד שהיא חצתה את כל הקווים האדומים. אבל בפוליטיקה אתה מדבר, אז אם מישהו, העניין הוא שאנחנו, קשה לנו מאוד לחבור לחלקים נוספים, מכיוון שאנחנו, יהדות התורה ידועה ככזו שהיא עומדת על קוצו של יהוד, היא לא מתפשרת, היא בעצם האותנטית ומבקשת לייצג את מה ש... מה שהיה בהר סיני, רק היום זה בצורה של התארגנות ציבורית, אבל אנחנו לא יכולים לחדש שום דבר, אז קשה מאוד איתנו לסגור על גושים, אבל לשמוע, אנחנו תמיד צריכים לשמוע, אם זה רק יכול להקל ולעזור בכל מה שקשור לחיי קהילה על פי ההלכה כאן בארץ, צריך לשמוע את כל מי שרוצה ומציע לעזור, אבל אם הכוונה היא כדי שלרגע זה מישהו יחשוב שנפתלי בנט או הבית היהודי היה טוב איתנו, אנחנו לא יכולים לשכוח את מה שהם עשו לנו שנתיים. אז אם ההצעה שלו באה כדי שהוא יוכל לקבל קצת טיפול קוסמטי...
ההצעה שלו באה אולי כהפקת לקחים מהקדנציה הקודמת, הוא עשה ברית עם לפיד.
אבל אני חייב להזכיר, אז אני אמרתי, התחלתי בדבריי ואמרתי שאנחנו לא יכולים לדחות שום הצעה, אם מישהו בא ואומר, בואו, אני מוכן לעזור לכם, להקל עליכם, אבל יחד עם זה אני חייב להזכיר שאם הוא עושה את זה כדי להוכיח שגם יהדות התורה מוכנה לדבר איתו והוא הכל בסדר, אז אני מזכיר שהוא היה בקואליציה, אמנם המוביל הגדול היה לפיד, אבל הגרורה זה היה נתניהו ואיתו בנט וליברמן, והם אלה שעשו את כל הצרות, יחד עם ציפי לבני.
כן. אני זוכר, אני לא יודע מה הסיפור הזה נכון, אולי זה הזמן לבדוק אותו מכלי ראשון, ערב הבחירות הקודמות נפגשת עם נפתלי בנט, ניסיתם ליצור.
אתה זוכר טוב, גם שאלת אותי בליל הבחירות, לפני ואחרי, הוא גם ביקר אצלי בבית, פעם אחת ודאי, אבל לפחות פעמיים, אבל בנציגים שלו היו והכל בסדר, והרב גפני ואני הלכנו אליו גם אחרי הבחירות, אמרנו לו שאנחנו יכולים להבטיח לו ש... שחלילה לא יהיה מצב שאנחנו ניכנס בלעדיו והכל יהיה בסדר, וגם מוכנים בנושאים מדיניים. בנושאים מדיניים באנו כגוש מיהדות התורה להגיד שכל מה שחשוב לבית היהודי, אני אומר זה חשוב במרכאות, כן, בכל התחום המדיני, גם היינו מוכנים להתחייב, אבל לצערנו נפתלי בנט נכנס לממשלה, ועם ציפי לבני נעלה שם מסע ומתן במשך שנה וחצי, ולבסוף הדבר התפזר, המסע ומתן התפזר, ואנחנו צריכים לזכור שארצות הברית לא משימה את ישראל בפיזור המסע ומתן הזה, זאת אומרת שציפי ליבני הציעה גם בשם בנט, כמובן בשם נתניהו וליברמן, היא הציעה את הדברים שמעולם ישראל לא הציעה לפלסטינאים.
כלומר, למרות שכבר ניסיתם פעם אחת תהליך כזה?
בקדנציה הקודמת הוא העדיף אחרים ולא אותנו.
כלומר, לא הייתה לכם איתו סגירה בקדנציה הקודמת?
אנחנו מצדנו את כל מה שביקשו, הוא שלח אלינו את אורי אריאל, הוא שלח אלינו את נתן נתנזון, והיו שאלות, ואנחנו גם אמרנו שאנחנו נביא תשובות, וגפני ואני הלכנו אליו לבית המפלגה ברחוב דובנוב בשבע בתל אביב, ומסרנו לו ואמרנו לו, ואנחנו אמרנו לו גם איך אפשר להתחייב בשם כל החלקים ביהדות החרדית, אבל כמו כאמור הוא העדיף את הקואליציה עם לפיד. ולעקות בנו.
כן, אני שואל שוב, אתה מספר את כל הסיפור הזה, אבל סיכום ביניכם כנראה לא היה, כי אם היה סיכום כזה, ועכשיו תלכו...
מה זה סיכום? אנחנו
אתם מצדכם אמרתם את שלכם, השאלה אם הוא בא ואמר, אוקיי, סיכמנו, סגור, אנחנו עושים בלוק טכני, ואחר כך הוא יחזר.
לא שמענו כזה דבר. יכול להיות שבראש שלו היה מונח סיכום אחר, עם האח הגדול, לפיד.
אוקיי. כלומר, לא נכוויתם כבר בנקודה הזו עם נפתלי בנט שנתן לכם מילה ולא עמד בה.
אנחנו לא במצב שהייתה לנו הבטחה, כל פעם בחלק הזה הייתה לנו הבטחה והוא הפר אותה, אבל זה שהוא הפר את ברית השם, זה שהוא הפר את כל מה שכתוב בכללים לגבי ההתנהלות, לגבי, אתה יודע מה, אנחנו לא רוצים לכפות עליו את אורח החיים שלנו, אבל לנו יש אורח חיים. אתה יודע מה זה להיות שותף לחוק גיוס שמטיל כזה קטם על מדינת ישראל, שבני תורה שיושבים ולומדים ייקחו אותם לכלא, להיות חלק בדבר כזה?
כן. שמעת את ההצהרה של ראש הממשלה, שאמר שהוא יבטל את הסנקציות הפליליות?
מה שחשוב לומר לך ולכולם, אני אומר שחשוב מאוד שתהיה יהדות התורה חזקה, מאוד חזקה, שנתניהו לא יהיה גרורה, כי הרי הוא הבטיח לי, הוא הבטיח לחבריי, לכל אחד מאיתנו בנפרד או בקבוצה או בזוגות, אבל לי הוא הבטיח באופן אישי שהוא לא ייתן יד לסנקציות פליליות, ורק עבר שבועיים וחצי, והוא יצא עם החלטה שהוא תומך, לא, הוא נגרר והוא הסכים למה שלפיד הבטיח לו.
אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזו, הרב פורוש, אתה היית חבר בוועדה.
כך שאני מאוד מאוד מקווה שאם יהדות התורה תהיה חזקה, היא באמת תוכל להיות גורם שאם נתניהו יוצא לעשות כאלו דברים, הוא לא יוכל לעשות את זה.
אוקיי, אני רוצה שוב לחדד את הנקודה הזו, אתה היית חבר בוועדה לשוויון בנטל, וכשאנחנו מדברים על סנקציות פליליות, אז עכשיו...
לא, אני הייתי חבר בוועדה שאמורה להסדיר את מעמד בני הישיבות מול שלטונות הגיוס.
אוקיי.
זו הוועדה, לשם אני לא הייתי לוועדה לשוויון בנטל.
נכון, נכון, 100%, מסכים עם ההגדרה הזו.
ואני חייב לומר לך גם, אם מישהו היה שואל אותנו, האם המאבק של חברי הכנסת של יהדות התורה בוועדת הכספים להפיל את החוק מע"מ אפס, היה מצליח, כולנו היום אומרים, אין לזה סיכוי. שם הצלחנו. ואם היו שואלים אותנו, האם יש לכם סיכוי לתקן בוועדת שקד, היינו אומרים שיש לנו. אבל הקדוש ברוך הוא רצה, הלכנו ונאבקנו בוועדת שקד ולא הצלחנו. הלכנו ונאבקנו בוועדת כספים מול מע"מ אפס, ומשם הפלנו את הממשלה. בכנסת אתה מנסה, אתה מנסה את כל מה שאתה יכול. ניסינו בשקד ולא הלכנו.
יורים
לא
לכל הכיוונים, בסוף חץ אחד, כדור אחד בסוף פוגע. אני רוצה לשאול אותך, אתה זוכר את אותם דיונים שהיו סביב הסנקציות הפליליות בתוך הוועדה? האם יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת שקד, אמרה במפורש שהיא בעד סנקציות פליליות, היו כמה ימים כאלה? כן או לא?
אני רוצה לומר לך שלפני תחילת הדיונים, גפני ואני נפגשנו איתה, ואמרנו לה, תדעי לך, הנושא הזה הוא ילך בכל חומרת הדין, אנחנו לא נוכל בשום אופן לא. ועל כל פנים לנו, היא לא ביהדות התורה, טוב, אני רוצה להסביר לך, היא לא יכולה להיות צדיקה, כי ביהדות התורה אין נשים, והיא לא ביהדות התורה, מכיוון שהיא בבית היהודי, ובבית היהודי יש גם כאלה שהם לא שומרי תורה ומצוות, אם כי היו ימים ששמענו ממנה מפורש, והיא פעלה, כך ראינו גם, היא פעלה שלא יהיו סנקציות פליליות. וביום אחד, אני זוכר, ב-12:30 בלילה, היא מתקשרת ואומרת, זהו, עבוד. נתניהו החליט שהוא הולך עם לפיד ואין מה לעשות. אז איש יהדות התורה היה קם ואומר, אני עוזב את התפקיד, לא רוצה להטיל סנקציות על יהודים בגלל שהם לומדים תורה. היא לא ביהדות התורה, אז היא פעלה הלאה במסגרת הקואליציה.
כן, אנחנו זוכרים כבר את ההצבעה ההיא, בוועדה, מוטי יוגב התנגד, בתמך, אחר כך בכנסת שטבון התנגד, דיון בפני עצמו, מה היה שם בתוך סיעת הבית היהודי, אבל זה לא לענייני השיחה שלנו. אני רוצה לשאול אותך, כשמדברים עכשיו על סוגיית הגיוס ערב הבחירות, יש טענה שאומרת שהסנקציות הפליליות זה עז שהוכנס לתוך החוק, כדי שאחר כך יוציאו אותו, וכולם מדברים רק על זה. זה כאילו הדבר הנורא והיום, הסנקציות הפליליות, בזמן שזה מרדים אותנו, כי החוק עצמו במהותו הוא קשה מאוד, שצריך להילחם בגוף החוק, במכסות, במספרים, וכולם נותנים את עיניהם על המילה הזאת שנקראת סנקציה פלילית.
אני רוצה רק לומר לך משפט אחד. אמן לי שבכנסת, אני גם חושב שמחוץ לכנסת לא, אבל בכנסת אין לך קבוצה יותר דרוכה. אין לך קבוצה יותר קנאית לצורך העניין של הגיוס מאשר יהדות התורה. והאמן לי שלי יש בנים שלומדים בישיבות, ויש לי כבר נכדים שלומדים בישיבות, ואנחנו כולנו הורים וחברים והכל. בני הישיבות זה שיא הדאגה שלנו. האמן לי שאני יודע, אני וחבריי, חבריי ואני יודעים בדיוק מה צריך לעשות. ואני לא חושב שאנחנו צריכים היום, לפני הבחירות, לומר בדיוק כדי שיהיה לנו עוד כותרת מחר מה אנחנו חושבים. תאמין לי, אנחנו נהפוך אבן על אבן, כי הנושא הזה מעיק עלינו, ואנחנו לא יכולים להשלים עם החרפה הזו.
כלומר, מה שאתה אומר, שגם כשהחוק הזה חוקק,
אני אומר שאנחנו נהפוך אבן על אבן, כי אנחנו
שומע,
רוצים
שומע,
לחזור
רק,
למצב.
תרשה לי לתרגם את מה שאתה לא אומר, ולומר בכל, בניתם את החוק, או הייתם שותפים
אני
לחוק הזה?
לך, אני אומר את זה לבד, אני אומר שאנחנו נהפוך אבן על אבן, ולא יהיה מצב פה שבן תורה רוצה לשבת ללמוד, ומישהו יפגע בו לרעה.
כלומר
ואני
שבמהלך,
לא מסייג את זה בזה, ולא מסייג את זה במה שלא יפגעו בבן ישיבה,
okay,
בבן ישיבה רוצה לשבת ללמוד, ואנחנו נפעל גם, אנחנו גם נפעל כמו שפעלנו עד היום. הרי אני מזכיר לכולם שהיה ראש ממשלה אולמרט עד תפשין סמכתת, באנו אנחנו יהדות התורה בהסכם הקואליציוני כשנתניהו נבחר לפני 6 שנים, והכנסנו סעיף להסכם הקואליציוני שישיבות גדולות וכוללים יקבלו 940 מיליון שקל בתוך ספר התקציב, למשך 4 שנים ללא קיצוצים, וכך זה עבד, כך שאנחנו חושבים שמי שיושב ולומד זכאי לתמיכה כלכלית, זה זכות למדינה שהיא תומכת וכאלה שיושבים ולומדים, ואנחנו דרוכים לעניין הזה של בני ישיבות, ונהפוך אבן על אבן.
כלומר
לא
שבמהלך
לא יישאר אבן שלא נהפוך אותו, כדי להסדיר את ממד בני הישיבה, ושלא יפגעו בו לרעה.
במהלך ניסוח החוק, אתם יודעים בדיוק איפה יש את הסדקים והפריצות בחוק הזה, ואיתם לבוא למסע ומתן הקואליציון הנוכחי.
זה לא נעים לחזור על זה, וכלום נחתום ומעיד על עיסתו, אבל אמרה לכם הגברת שקד, שחברי הכנסת החרדים מגיע להם ציון 10, ולא היה אות בחוק הזה, שהם לא ידעו אותו בעל פה, ותאמין לי, כשתעיר אותנו באמצע הלילה, ותשאל אותנו מה כתוב בסעיף חבדלת 24, חבדלת, או כל סעיף וסעיף, אנחנו נדע בדיוק מה להגיד לך, מה כתוב שם ומה צריך לתקן. אבל למה צריך לפחד כדי שיהיה לעוד מישהו משהו להציץ נגדנו?
מילה אחרונה, בגץ מהיום בסוגיית גני הילדים החרדים, אתה מאמין בתהליך הזה שנקרא בית המשפט העליון?
אני קיבלתי הודעה שיש הפתעה, זאת אומרת שאם מישהו כתב שיש הפתעה, זאת אומרת שהוא לא מאמין שבגץ הולך לקראתנו. אז בוא נגיד ככה, שכר שיחה נהיה גם חשוב, ואם מפנים את זה למדינה שהיא בכל אופן תנסה לבדוק אם אפשר לתקן, אם יתקנו, אשרינו מטוב חלקנו.
אכן, השקיע העניין הוא שבתוך 3 חודשים צריכים לתקן את הדבר הזה, ויש באמצע בחירות, ולא ברור בדיוק מי שר החינוך עכשיו.
כן, אבל לא ברור מי שר החינוך, ראש הממשלה.
כן, הוא עסוק בדוח המבקר, בעניינים אחרים, נו.
תמין לי, שר יכול לתקן את זה בהינף יד. אני רוצה לקוות שהוא יתקן.
אוקיי, מילה אחת אחרונה על מכתב של בית דין רבני חב"ד שיוצא הערב, ראית אותו?
ראיתי, אני יודע מה כתוב שם, ואני יודע את החילוקי דעות בתוך חב"ד, כל אחד עם הפירושים שלו. אין ספק שאתה יכול לשמוע על חילוקי דעות בתוך חב"ד. אני אבל לא הדובר של חב"ד, אני לא יודע לדברר את העניינים שלהם. יש להם דובר מצוין, יש להם אנשים מצוינים.
ודאי שלא, אבל אתה מופקד ביהדות התורה להביא משם הרבה מאוד קולות. זה תפקיד אומנם פחות מדובר, אבל זה עדיין תפקיד חשוב.
אני חייב לומר לך אני חייב לומר לך שכולם יופתעו לטובה, כי כל אחד מהח"כים שלנו יש לו קשר ועזרה שהוא מושיט לחב"ד, וחב"ד עם כל כך הרבה גוונים, עם כל כך הרבה עזרה, וכולנו עוזרים להם. אז אחד שנמצא שם יותר, אחד פחות, אבל אני לא רוצה לומר שרק אני וחבריי, חבריי ואני, אנחנו עוזרים להם, ואנחנו מקווים אותו גוון, אותו ציבור ש... רואה בנו כשליחים של הציבור החרדי. הרי מה קרה פה בעצם? שנתיים הייתה ממשלה שהיא חיפשה בכל דרך לפגוע בכל מה שקשור ליהדות החרדית. לא יעזור לאף אחד שום דבר, לא, גם, אני לא חושב שמישהו נפגע. יהדות התורה היא זו שנתפסת כמייצגת הציבור החרדי. ש"ס, גם כאשר אנחנו עושים פעולות וגם כאשר אנחנו מבקשים מהם את העזרה, הם מצביעים, זה נכון. אבל ש"ס מבקשת גם לא להיראות כזו שמובילה בתחום החרדי, כי היא מחפשת את הציבור החילוני, ולכן יש לנו עוד חברי כנסת, היא מחפשת לייצג את המסורתים. יהדות התורה נתפסת כזו שמייצגת את הציבור החרדי, ולכן אני בטוח שהציבור החרדי שכל כך נפגע בשנתיים האלו, ירצה לתת את התשובה ביום בחירות לחזק את יהדות התורה.
הרב פורש, עד כאן הרעיון איתך כחבר כנסת. עכשיו שאלה קצרה, כהרב מאיר פורש, איש אגודת ישראל.
קודם כל אני חייב לומר שאני לא רב, אז לצורך העניין תקרא לי רב מאיר פורש.
רב מאיר פורש, ובנו של הרב מנחם פורש, זיכרונו לברכה. ראית את הסרטון הנדיר הזה שיצא?
עוד יומיים 5 שנים לפטירתו.
טוב, אנחנו זוכרים, קולו עדיין מהדהד כשאנחנו מדברים על נושא הגיוס ועל... נושאים שהם בעיקרי הדת והיהדות, אז אנחנו תמיד נזכרים בקול הרועם שלו, שהוא היה דופק על השולחן, ובאמת מסתער לכל דבר שבקדושה, ודווקא
הוא
בגלל...
הוא כתב את הצוואה שלו אחרי שהוא התמוטט בכנסת במסגרת דיון על חוק גיוס בני ישיבות. גם זה קרה. כן, מה רצית לשאול?
ראית את הסרטון הזה של כינוס אגודת ישראל מלפני כמעט 100
מרגש,
שנה?
מאוד, מאוד מרגש לראות את ה... את הרבי מצ'ורסקו ורבי סרול, הרבי מבינה, נכנס לצידו הבן ברניו, ואחרית את החופץ חיים, כל כך חי, אחר כך רואים את הגאון רבי יעקב מאיר בידלמן, שהוא היה חותנו של האמרי אמס בזיווג שני, חותנו של הבית סרול, בזיווג ראשון, ואחר כך לראות את הרב מבן דין, יחד עם הרב יצחק מאיר לוין, מאוד מאוד מרגש.
האמת שזה מה שרצית, אמרת את כל השמות ככה בשלוף, זה בדיוק מאיר פורש, זה אחד היחידים שיודע ככה לזהות מיד מי, מה, מו ולאן הוא בא.
לא, את הדמויות האלו, אז אני לא הזכרתי את הרב פרלמוטר, שהוא נכנס מיד בהתחלה עם הזקן הלבן הארוך, הוא היה אחד הדיינים בוורשה. זה מאוד מרגש לראות את החופץ חיים שנסע לכנסייה הגדולה ראשונה, החופץ חיים שבערב השנה מצאו אותו פעם, לעשות עם עצמו חשבון שחסר לו ארבע דקות במהלך השנה שלא יודע מה הוא עשה איתם, נסע מרדין לוינה לכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, כי הוא ראה, אני מדבר על, 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 על ארגון של החרדים לדבר השם, הוא ראה אז איזה צרות נעבור כאן, כאן בארץ ישראל, ומישהו ביקש ממני לפנות את שימת לבי, שרואים בתוך האולם את השלט שאלו שלום ירושלים, כן. דיינו, חיפשו שיהיה שלום בירושלים, שלום בירושלים הביא שלום על כל העולם.
זה מרגש בגלל שרואים דבר כזה, זה פתאום מקבל חיות. כל הסיפורים שאנחנו מכירים, שגדלנו ויודעים שהיו אז גדולי דור באירופה שנלחמו ובנו את כל מה שיש לנו היום כאן בעולם התורה, את הישיבות והגזרות וכולי, פתאום רואים את זה קורה, ככה הם התכנסו ובאים ויוצאים, וזה קצת נותן לנו מוחשיות לדבר מאוד היסטורי שהיה קשה בשכל לתפוס אותו, איך חופץ חיים מגיע, איך זה נראה, איך היו אז הכינוסים האלה, וזה כל כך שונה מהיום, אה?
ממש לא, גם היום, תראה.
שאתה רואה את החופץ חיים יוצא.
דור דור ודורשיו, דור דור ומנהיגיו. ודאי שאני הייתי רוצה להיות בדור שלפני 100 שנה, אבל כדי להיות בדור שלפני 100 שנה, הייתי גם צריך להיות ראוי לכך, כנראה שאני לא ראוי. אז לכן אני בדור הזה, שיש לו את גדולי ישראל, ובכל דור יש את הלמדווה צדיקים. אבל אם הקדוש ברוך הוא שלח אותי, ואת כל מי שחושב לעצמו, אם הוא חשב ושלח אותנו בדור הזה, אז כנראה בדור הזה גם אפשר לשבת וללמוד, אפשר להיות ירי שמיים, וצריך ללמוד, וצריך להיאבק, ואם צריך להיאבק כדי שיהיה לנו חיי קהילה חרדים פה בארץ, ואנחנו עומדים בפני ניסיון גדול, אז מה שאני אומר לאנשים בחודש האחרון, כמה עושים כדי שיהיה קידוש השם? כמה עושים כדי שנוכל, כדי שהמנהל מוסד יוכל לעזור לכולל שלו או לישיבה? מה שצריך לעשות עכשיו, אנחנו מבחינתנו צריכים להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו עושים את המקסימום, כל אחד מאיתנו הולך להצביע ולזכור את מה שעשה לנו המלך, המלך של הממשלה הקודמת.
זה תעמולה ואתה חוזר, מי זה?
לא, אני לא דברת עכשיו על יהדות התורה, אני אומר שכל אחד ילך להצביע. אני כמובן מייצג את יהדות התורה, כי אני חושב שהיא זו האותנטית שמייצגת, אבל כל אחד צריך להצביע, וכשיצביעו מנסה את שלנו, הקדוש ברוך הוא ימציא לנו קואליציה נוחה שנוכל לחיות ולקומם מחדש את מה שהמלך עשה לנו שנתיים.
אכן כן, שאמרנו שזה קצת שונה מהיום, כשרואים את מרן החפץ חיים יוצא משם עם 5-10 אנשים סביבו, אני חושב, מתאר לעצמי מה זה היה קורה היום, כמה כל המסביב והמשבקים וה...
לא, אם אני לא טועה, מלווה אותו דוקטור דויטשלנדר, ומדובר פה על אישים נכבדים מאוד.
נכבדים מאוד, זה שונה, כן.
השורה הראשונה של הסכונה החרדית בימים ההם, אולי וולפאפ, אבל זה אני עדיין עוד לא יודע בטוח. כך שקיגמו אותו. החפץ חיים בגיל 90, בא לכנסייה הגדולה, ודיבר גם, ודיבר על מה זקוק הדור הזה. ואותו חפץ חיים שכל דקה היה בשבילו חשוב, בא לחזק את הארגון החרדי, אגודת ישראל.
הרב רב מאיר פרוש, תודה רבה.
ערב טוב, רב מאיר פרוש.
ערב טוב, תודה רבה. פרסומות ואנחנו שווים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל הרב יוסף שווינגר, מה נשמע?
ערב טוב ומבורך.
תגיד לי, איך אתה עם כל מה שעובר על נתניהו? איך אתה, כיהודי חרדי, חווה את החוויה הזו שמשפחת נתניהו מותקפת בצורה מתוזמנת על ידי התקשורת? יכול להיות שבצדק, יכול להיות שלא, אבל איך אתה מרגיש עם זה?
האמת היא שאני לא הייתי, איך אומרים, שם את עצמי במקומם, הרגשה מאוד קשה, אבל אני חושב שהם כבר עברו כל כך הרבה, שאני לא יודע אם כל פעם מחדש זה כל כך מפריע להם. אני חושב שזו משפחה נרדפת מהרגע שהם נכנסו בכלל לקטע הציבורי, ובכלל שוכחים כבר את ה... סיפור ההובלות של אותו עזרא סיידו והמדי שהיה כבר לפני שנים רבות, בשורה של דברים שהמשפחה הזאת עברה, אבל בהחלט, אגב, אני לא מדבר כאן על לשון הרע ועל בנת פנים, שזה דברים לא פחות חמורים מכל הדברים האחרים, אנחנו כבר שוחים כל כך במדמנה, שלפעמים אנחנו לא מרים את הראש ולראות איפה אנחנו עושים ומה אנחנו עושים.
בני רבינוביץ, אתה איתנו? בני? בני רבינוביץ.
אולי אני אהיה במקומו.
הנה אתה. אתה כותב מאמר היום שמתפרסם גם...
יופי, הדבר האחרון שאני מצפה שתענה במקומי, אני יודע לדבר לבד.
וואה.
בוא נבדוק את זה עכשיו.
בדיוק. אתה כותב מאמר, בנימין נתניהו, במה אתה יהודי? ואתה שם מתגולל עליו ברמה, כמובן, אתה יודע, לכתוב אתה יודע, בוא נאמר כך, אבל בסוף זה ראש ממשלה שמחר יהיה ראש ממשלה פה, ויחד איתו יישבו מפלגות חרדיות, זה הזמן? זה הדרך?
ולכן מה? ולכן מה? זאת אומרת, ראש ממשלה יכול לבוא ולעשות את השבת ואת יום הכיפורים פלסטר. לבוא ולעשות מכל דבר המינימלי של יהדות פלסטר, ואנחנו אמורים לשתוק. הרי אנחנו מצפים מראש ממשלה שלפחות בפרסיה, לא משהו, אני לא, לא מצפה ולא רוצה להחזיר אותו בתשובה, מה זאת אומרת לא רוצה? ודאי שהייתי רוצה שכל יהודי יחזור בתשובה. ולא הולך להחזיר אותו בתשובה ולא הולך לחנך אותו מה לעשות. אנחנו מדברים, ושוב לא מעניין אותי הריחות, הנרות הריחניים ולא בקבוקים ולא חשמלאי ולא שום דבר אחר. אני התעוררתי לעניין הזה בעקבות הסיפור על זה שראש הממשלה מזמין את היועץ המדיני שלו לעבוד ביום כיפור. על זה שראש הממשלה מתנהג אצלו שבת ויום כיפור זה כמו יום חול. על זה שראש ממשלה אין לו שום שמק טאבק, כמו שאומרים, של יהדות. ואני שואל, לפני שראש הממשלה בא ודורש מאבו מאזן, תכיר בנו כמדינה, במדינת ישראל כמדינה יהודית, ואני שואל את נתניהו, תגיד לי בדיוק במה מתבטאת היהדות שלך, בזה שאתה יודע תנ"ך, יש מספיק להבדיל גויים שיודעים תנ"ך לא פחות ממנו. במה אתה יהודי? תגיד לי דבר אחד, אם את היום הקדוש ביותר של העם היהודי, אתה מסוגל לעבוד בו ולהזמין עובדים, אתה מסוגל, ראשי הממשלות בממשלות קודמים, לא חושב שמישהו מהם היה יהודי שומר תורה ומצוות. לא נדמה לי שלא, אולי בגין קצת היה לו יותר.
אוקיי, שים נקודה, בני.
אבל הפרסיה הזאת, אני לא מדבר על הדברים האישיים, זה לא מעניין אותי בקבוקים ולא נרות ולא חשמליים ולא מה שאוכלים שם.
נטו יידישקייט, נטו יהדות, ומשם אתה מגיע.
אני אומר, ראש ממשלה מסמל, אנחנו הרי, בואו נזכור דבר אחד.
אבל רגע, 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 רגע.
עד 77.
אבל השאלה נשאלת היא, השאלה נשאלת היא, בני, מה האלטרנטיבה? אוקיי, אז הוא לא יהודי כמו שאתה רוצה לראות אותו, ויש חלף ביקורת. מה האלטרנטיבה?
אני לא בא ומדבר על אלטרנטיבות, אני בא...
שהוא יותר טוב ברמה הזאת.
תראה, היהודי הפשוט, המסורתי, שיושב באיזשהו מקום בארץ, אם זה בדימונה או באפולה, ראש ממשלה מסמל עבורו משהו, הוא נותן לו דוגמה. אם ראש ממשלת ישראל, במדינת העם היהודי, במדינה היהודית, כפי שהוא כל הזמן קורא על כל במה, יכול להפוך את השבת, שזה השלט של העם היהודי, להפוך אותה ליום חול, אם ראש הממשלה, ואני אחזור לזה בפעם המיליון, שמדבר כל הזמן נגד התבוללות בכל העולם כולו, יכול להרשות לבן שלו להסתובב עם גויה. מה זה מסמל ליהודי באפולה, שמחר אוקיי. הבן שלו יסתובב עם גויה?
הדברים הללו
אנחנו הובלו... רוצים לקרב את כולם.
הרב שווינגר, תגיד, בעת הזו, שאנחנו נמצאים שלושה שבועות לפני הבחירות, והמפלגות החרדיות אמורות ורוצות מאוד להיות בקואליציה כדי להציל את מה שקרה כאן אחרי השנתיים הקשות שהיהדות החרדית עברה, האם בכלל יש משמעות להתקפה כזו מתוך הציבור החרדי על נתניהו, או שעד רבה שנתניהו ידע שהחרדים מצפים ממנו לשנות כמה דברים בהתנהגות שלו בסוגיות משמעותיות שקשורות ליהדות? מה אתה חושב?
אז אם מותר לי להוסיף אני השאלה שלך, זו שורת ממשלה שבמשך שנתיים שחט את הציבור החרדי, נלחם בציבור החרדי, נלחם בכל דבר שבקדושה ובתורה.
ובכל זאת יבואו איתו למסע ומתן, בני, בכל זאת, למרות מה שאתה אומר. מה אתה אומר, רב שווינגר?
אם בנימין השני ייתן לי לענות, אני מדי פעם אשחיל איזה משפט כמובן, יש פה אבסורד קצת. אם באמת נתניהו התנהג שלא כיום, כפי שכתב בנימין רבינוביץ', למה לא שמענו שום חבר כנסת חרדי שמגנה את זה? מה אומר לעצמו נתניהו? הם בטח הולכים לשבת איתי, הם לא רוצים עכשיו לעשות אימג' תדמית שתנגוד בכלל את ההשתתפות שלהם איתי בקואליציה.
למה דווקא שמעתי את ליצמן מגנה?
אני לא שמעתי, אני מודה.
אני ראיתי מעל דפי המודיע של ליצמן.
אני חושב שחוץ מליצמן יש עוד חברי כנסת בדגל התורה, בש"ס, אפילו כולנו, אפילו הבית היהודי, לא משנה, אני אומר אפילו שום חג דתי לא תקפת, ואני אגיד לך גם למה, בני. זה נראה קצת מגוחך אם אתה תוקף בן אדם שאתה הולך לשבת איתו עוד חודש. זה לא סתם היה, זה יראה מוזר. אם כל הדברים שלך מובילים לזה שמקימים קואליציה עם בוז'י, זה נראה אחרת. אבל אם בסופו של דבר אתה יושב איתו, אז מה תעזור כל ההתקפה הזאת? למה נפקמינה כאילו? כמו ששאלת הגמרא, מה הרווחת בהתקפה הזאת?
הנפקמינה היא אחת. הנפקמינה היא אחת. אני חושב שאנחנו צריכים, אני לא פוליטיקאי, אני לא יושב בכנסת, אני לא הולך מחר לנהל איתו מסע ומתן. אני כיהודי פשוט, שיש לי אפשרות להביע דעה, אני חושב שמחובתנו להביע דעה, להביע מחאה, לשים את הדברים מנקודת ההשקפה שלנו בצורה ברורה, נחרצת, שכל יהודי באשר הוא שיקרא את המאמר הזה, גם יבין, דרך אגב, גם יבין, לאיפה הוא צריך, רגע, רגע, שנייה, יוסי, יוסי, שגם יבין איפה הוא צריך לשים את הקול שלו. האם הוא יכול לשים את הקול שלו למפלגות שהלאומניות, רציונות?
בני, הדברים הובנו, הנקודה הובנה בהחלט, וגם הדברים שהציג כאן הרב שווינגר, גם הם ברורים ונמצאים על שולחן מהצד השני, מהסכנה שבדבר הזה. עוד נושא אחד ממש לסיום, לא הכנתי אתכם שאתם הולכים לדבר על זה, בכל זאת אני אשאל אתכם, יש סיכוי, הרב שווינגר, שסיעת בני תורה ישימו שס?
אני לא כל כך בקי בתחום הזה, אני חושב שצריך לשאול את הנוגעים בדבר.
אוקיי, לא סתם כפרשנות, אני מנסה להבין, האם הסיטואציה שהובילו, שהם נמצאים בה כרגע, תוביל אותם?
אני שומע שיש כאלה מגמות, אבל עוד פעם, זה צריך לשאול את האנשים. אני חושב שבסופו של יום, בוא נעשה את החשבון הרגיל. הרי בסופו של דבר, אם לא מצביעים בכלל, זה מגביר את הכוח החילוני. אסור לשלוח שבשנת תפשין למד דלת, הראש אישי ומרן אגרם שח, קרא לכל ציבור היראים להצביע לשס, כמובן לאחר שהיה לו ביקורת על התנהלותה של אגודת ישראל. אז קרו כבר דברים.
בני, יש לך משפט אחד בעניין הזה, משפט קצר?
לא, אני, תראה, יוסי שיש לו את שני הכובעים, זאת אומרת, הוא גם שסניק במקור.
זה לא האישי, לא, אבל זה לא קטע אישי עכשיו, מה יוסי? אני שואל אותך
לגוף העניין. לא, לא, אני אומר, הוא נושא את שני הכובעים, אז הוא יכול להביע, איך אומרים, יש לו את הראייה הרחבה על המכלול של הנושא.
בני רבינוביץ והרב יוסף שווינגר, תודה רבה לשניכם, בהצלחה וערב טוב. עכשיו במעבר אחד לסוגיית הבגץ, עורך הדין אורי קידר, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב. בעקבות הפנייה של חבר הכנסת דוד אזולאי, אתם עותרים לבגץ ואומרים, יש כאן אפליה לרעת ילדי הגנים החרדים. כלומר, לא מדובר על ילדים גדולים שאולי יטענו בבגץ כי הם לא לומדים ליבה, או שהם צריכים ללמוד תחומים מסוימים שהם לא לומדים. ילדי גן שמקבלים פחות, במה הם מקבלים פחות?
קודם כל, נכון מאוד, מדובר על ילדי גן. ילדי הגן מקבלים פחות בהרבה תחומים. קודם כל, לתקצוב פר שעת הוראה או פר מזכורת, השכר של גננת הוא פחות, למרות שהם נדרשים לשלם כמובן את המזכורות המלאות. לא מקבלים מבנים, לא מקבלים עזרה בתקורות, בניהול, ברישוי, במיליון ואחד דברים, נסיעות, 12 חודשים. יש רשימה אינסופית של תנאים שמקבלים גנים ממלכתיים, ופשוט נמנעים מהגנים החרדיים, הלא עוול בחפם, כמו שאתה אומר, לומדים ליבה מלאה, אין שום הבדל בין גן לגן, בין ילד לילד, כל תחת חוק לימוד חובה, אבל המדינה רוצה לתת פחות.
עכשיו בדיונים, בעצם הדיון הזה בבגץ, השופטים קיבלו, לפחות כך זה נראה, את העמדה שלכם, ופונים בחזרה למדינה, קרי לשר החינוך המכהן, שהוא ראש הממשלה נתניהו, לא לתת תשובות, אלא פשוט להתחיל כבר ולעבוד, ולבוא בעוד 3 חודשים, אחרי בדיקה מעמיקה, ולומר, כך אנחנו מתכוונים לתקן. תתקן אותי אם אני טועה, בגץ קיבל את העמדה שלכם, והורה למדינה לתקן את האפליה.
בגץ קיבל טנטטיבית את העמדה שלנו, זאת אומרת, בגץ אמר, אני רוצה לשמוע עוד נתונים, אבל בגץ רוצה לשמוע עוד נתונים לא כי מסקרן אותו, כי חסר לו עבודה, שופטים עובדים מאוד קשה, אלא כי הנתונים האלה יכולים להשפיע על ההחלטה שלו. בהקשר הזה, הטענה שלנו הייתה שההתנהגות של משרד החינוך בשנים האחרונות גורמת לזה שאי אפשר להחזיק היום גן ילדים, והמשמעות היא שגן ילדים חרדי בעצם הוא מוסד גרעוני, ומוסד שנדון לכליה, אלא אם כן מישהו ישנה את המדיניות. וזה השופטים אמרו למשרד החינוך, אנחנו רוצים לראות את התשובה. משרד החינוך כתב, מחלקת בגצים הגישה תשובה של עשרות עמודים לבגץ, עם הרבה נספחים, והשופטים אומרים להם, אחרי שהם השתכנעו מהדברים שלנו, זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים לראות נתונים, אנחנו רוצים לראות איך אתם מאפשרים לילדים האלה ללמוד, כמו שהם מאמינים שהם רוצים ללמוד, כמו שההורים שלהם מאמינים. וזה, הייתי אומר, כמעט מהפכני בבג"ץ, זו לא סוף הדרך, אבל זו התייחסות עניינית שאנחנו מאוד שמחים לפגוש אותה.
חבר הכנסת הרב דוד אזולאי, שלום וערב טוב לך גם, אתה מצטרף לדיון הזה.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
העתירה הזו הגיעה מהלשכה שלך, אתה הורית או פנית לעתור לבגץ. במקרה הזה זה כן. די יצליח, אתה מאמין בכלי הזה, כלומר אפשר להשתמש בבגץ לפעמים, גם כשמדובר ב...
קודם כל פניתי רק לאחר שקיבלתי היתר מרבותיי, בלי זה לא הייתי ניגש לשם, ואני חושב שפה מדובר זיכוי הרבים ועל פגיעה קשה בילדי החינוך החרדי, כאשר במשך שנים גני הילדים החרדים לא קיבלו את התקצוב הראוי והמגיע להם. המגמה הייתה לפגוע בגנים כדי לסגור אותם, כדי שלא יתקיימו, וככה לא יהיה זכות קיום לבתי הספר, כי זה, הגנים הם אבן שואבת לבתי הספר. בשמחתי הרבה נענה בגץ והזמין את המשמעות של הפנייה הזאת, ואכן בגץ הורה למשרד החינוך תוך 3 חודשים לתת דברים ברורים, כשהוא מדבר על השתתפות של איקס אחוזים, מה המשמעות שמתכנסת לתוך אותם איקס אחוזים? מה זה כולל? האם זה כולל החזקה? האם זה כולל תקצוב בשכר? האם תקצוב בציוד, בהשכירות? בכל מה שקשור לדבר הזה. ואני חושב שבכך, באמת, אני מודה שלא חשבתי, אבל הבנתי שיש צורך פעם אחת ולתמיד להביא את הנושא הזה לפני בג"ץ, על מנת להגיד לא שישנה אפליה רק בלי כיסוי, אלא יש פעם אחת אפשר להוכיח שאכן יש אפליה בין תלמיד לבין תלמיד, שתלמיד שהולך לממלכתי.
אוקיי, יפה, זה באמת דבר מבורך, כמובן שהציבור כולו, כל מי שיש לו ילדים בגן, יהנה בסוף מאותו תיקון, אם הוא יהיה, וכנראה שהוא יהיה, כי אנחנו רואים עכשיו את התהליך שבגץ מכניס את המדינה בעניין הזה, וכנראה שיהיה תיקון בעניין הזה, דבר ראוי ומבורך. הרב שלמה ברילנט, גם אתה על הקו, נכון?
כן, ערב טוב.
ערב טוב לך. איתך אני רוצה לדבר אולי בהיבט אחר, דיבר איתנו קודם.
אני חייב לשבח את הרב דוד אזולאי באמת על ההירתמות שלו, כי זה לא דבר כל כך רגיל שחברי כנסת מוכנים ללכת משם המלא לבית המשפט ולעשות כזה דבר, ובאמת
אוקיי.
אין לנו רק מילים להודות לו, וגם הוצאנו לו מכתב רשמי על זה, שאנחנו מודים לו באמת משם המנהלים על הצעד שהוא עשה.
תודה רבה, ואתם הייתם הראשונים לעשות את זה.
אמר עורך הדין אורי קידר, הוא איתנו על הקו, הוא אמר ככה, בגץ לא בעצם קיבל בחד משמעית שיש אפליה ומיד צריך לתקן אותה, אבל בגץ הבין את הבעיה ומנסה למצוא עוד מספרים, עוד נתונים, עוד כלים, כדי להבין מה באמת קורה כאן ואחר כך להחליט החלטות. זה תהליך שאתם מביאים בפני הבגץ, אוספים מהמנהלים בעצם את אותם נתונים ופועלים ובעצם מסיים. מה אתה אומר?
חייבים להגיד שהתהליך הזה כבר קורה הרבה זמן. נושא מודל התקצוב מתנהל כבר כמה שנים טובות בכל מיני פורומים וכל מיני חברי כנסת, ומתנהל, ודוקטור שושני וגדעון סער ועוד הרב מאיר פרוש בתקופתו כסגן שר החינוך, זה מתנהל הרבה זמן הנושא הזה, ונעשו על זה עבודות, ונעשו על זה, נספו חומרים על ידי רועד חשבון וגיא שיפוביצקי ועוד אנשים שעשו עבודה באמת בעניין הזה, והמשרד של עורך דין קבירי, אורי קידר, עורך דין אבי בלום, באמת עשו שם עבודה מדהימה. אבל בסופו של דבר, מה שבית המשפט הבין, מה שאנחנו מנהלי המוסדות אומרים כל הזמן, דורשים מאיתנו לשלם שכר כמו עובדת מדינה, נותנים לנו כסף הרבה פחות מזה.
טוב, מילה אחת אחרונה.
פעם אחת בית המשפט הבין את זה, ואני מקווה שגם ההורים מבינים את זה עכשיו.
עורך הדין אורי קידר, תגיד, האם בעצם...
גם הדברים האחרים.
נכון.
כן, השאלה היא כזו, האם מבחינה משפטית... עורך הדין אורי קידר, האם בעצם בעתירה הזו אתם גם מודים שלילדים שהם לא לומדים בגן אלא בכיתות א', ב', ג', ד' והלאה, מגיע באמת שיהיה להם אפליה? בעצם זה שאתם עותרים רק לגנים, לומדים מלאו, לומדים הן, כלומר אומרים, אוקיי, בעצם אתם מודים שעל ילדים יותר גדולים, באמת שם צריך להיות העדפה לטובת הממלכתי.
אני אמרתי היום לבית המשפט, לשופטים, שכבר מכירים אותי עם התיקים האלה, אמרתי להם, תקשיבו, אני באופן אישי חושב שלא צריך להפלות ילד חרדי, לא צריך הוא לא צריך לקבל שקל אחד פחות מילד חילוני, זה בסדר גמור שבמדינה ש-20% מהציבור שלה הוא חרדי, ויש לו חינוך מגזרי, שאגב לא מביא לתוצאות כל כך גרועות, לא, זה לא, זה בסדר גמור שתקצבו אותם באופן מלא, האנשים האלה משלמים מיסים ואזרחים כמו כל אחד אחר. אז בבקשה תתקצבו אותם מלא, אבל זה לא הדין, הם לא הכנסת, הם בית המשפט.
אבל ילד בן 10, ילד בן 10 חרדי, שמקבל פחות בהרבה מילד חילוני בגיל 10, לזה אתה מסכים בגוף העתירה, ששם באמת יש פערים. התביעה שלך היא רק על ילדי הגנים, ששם אין ענייני לימודי ליבה. אז, מה אתה אומר?
אני מסכים שזה המצב, אבל אני טועק שזה המצב וצריך לתקן אותו. אני אתן לך דוגמה. למשל, היינו יחד עם רואת חשבון אביגל שקוביצקי, ששלמה ברילנט הזכיר, שעשתה פה עבודת קודש, באמת מאוד מקצועית גם. היינו בכנסת, וזרקנו את זעקתם של תלמודי התורה, של בתי הספר היסודיים, על זה שמתקצבים אותם בהרבה פחות מהכסף שלהם, גם את הכסף שמגיע להם, גם את החינוך העצמאי, ומה אנחנו חינוך התורני מתקצבים בהרבה פחות, אנחנו צועקים את הצעקות האלה לכל הרוחב, אבל מי גני הילדים ועד הישיבות הגדולות, כולם צריכים לקבל באופן שוויוני, אבל צריך לנהל את המלחמה הזאת כל פעם במקום שלו.
אבי, סליחה שאני מתערב, אבל השאלה היא לא משפטית, השאלה היא פשוט פוליטית, בשביל זה יש פיום בחירות, וכל אחד ילך להשפיע בשביל שיהיה תוצאות.
טוב, זה צריך להגיד חבר הכנסת אזולאי, אבל אתה לקחת
אותו מילים. זה אסור לו לעשות תעמולה פוליטית, אני לא אומר מפלגה. אני אומר כל אחד יעשה כרבותיו, אבל כל אחד ילך להצביע ולעשות את חובתו, כדי שלא נשאל את השאלות האלה.
אוקיי.
אני מקווה בעזרת השם שהבג"ץ הזה והפסיקה שלו זאת הדלת ההזדמנות להודות עורך דין הנכבד שנמצא באולפן, ואני אורי קידר, ואני מקווה בעזרת השם שהשלב הבא יהיה גם בתי הספר היסודיים. איך אומרים, אני חושב שיצרנו איזשהו תקדים, זה הדבר החשוב ביותר.
בהחלט. נמשיך לעקוב אחרי העתירה הזו ואחרי תשובת המדינה ותשובת נתניהו, שהוא היום שר החינוך בפועל, ויהיה כאן בהחלט מעניין בגזרה הזו. תודה רבה לשלושתכם, חבר הכנסת דוד אזולאי, הרב שלמה ברילנט, ועורך הדין אורי קידר. כמובן נציין את מי שלא נמצא פה בשידור, שהוא עורך הדין אבי בלום, הידוע, שגם הוא כמובן מעורב בעתירה הזו, ממשרדו של עורך הדין אורי קידר. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו להודעה שמעביר אלינו יעקב עידן, ממוסדות רב פעלים בנתיבות, בנשיאותו ורשותו של הגאון הגדול הרב יורם אברג'ל. לשידור שלכם הוא עלה אברך בשם יצחק כהן, שקשור לכולל של הרב אברג'ל, והוא טען כי קיבל איומים לפיתורין, דע כי אין אברך בשם זה בכוללים של הרב, ואני דורש להביא את התגובה הזו שמכחישה את הנאמר על ידי מתחזה. תגובתנו לעניין, אכן יצחק כהן שם בדוי לאברך שלומד בכולל בביתר עילית, שחשש לדבר בשמו המלא והגדיר את עצמו כיצחק כהן, זו הבדיקה שלנו לפחות, שמו המלא של האברך הזה שמור במערכת. אנחנו עכשיו פונים אל כתבנו קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום קובי.
שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, פעילות של השב"כ בחברון, 11 נעצרו, כולם חשודים בפעילות טרור.
ולא רק בפעילות טרור, אלא בניסיון מעשי לפגוע, לפוצץ ולרצוח תלמידים ומבוגרים ואנשים בבית חב"ד בחברון. זה קורה בתל רומדה לפני חודש ימים, כאשר מנגנון הפעלה שלא עבד בחסדי שמיים, מנע את הפיגוע הגדול שיכולנו לדבר עליו לפני חודש ימים. קבוצה של 11 מחבלים מתארגנת יחדיו, זה לא הפעם שניים, שלושה, מחבל בודד, כמו שראינו אתמול בגיכר ספה בירושלים, 11 מחבלים עם חומרי חבלה, עם תשתית מאוד מעשית, מאוד רעיונית מבחינתם, הם התכוונו לבצע את הפעילות הזו בצורה מאוד מתוחכמת מבחינתם, לבצע השלכת מטען לעבר אחד הבתים בתל רומדה, או אז יגיעו כוחות כדי לחפש, כדי לאתר, ואז הם הפעילו את מטען רב העוצמה שלהם בבית חב"ד בחברון. האירוע הזה נחסך מאיתנו כתוצאה מהפעלת, אי-הפעלת מתג ההפעלה שלהם, אז נעצרו המחבלים הללו, כאמור היום הוגש נגדם כתב אישום.
קובי פינקלר, כתב ענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על הדיווח הזה. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לצוות, אסתי פלד העורכת, ישי פופובסקי הטכנאי, כאן אבי ממרן, נשוב עם ירצי השם כרגיל מחר ב7 למהדורה נוספת, מחר בבוקר, בדקה ל8 מדברים בחירות עם בצלאל כאן ודוד חכם. אנחנו נאחל לכם עד אז שיהיה לכולכם המשך האזנה עריבה לשידורי רדיו כל חי, ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.